אנחנו ממשיכים בספר גבורות השם מאת המהר"ל מפראג זכותו יגן עלינו אמן. נדמה לי שאנחנו בפרק כ"ו. מי מהקהל הקדוש מתנדב לקרוא? הבאת לי ספר, טוב, אז אני אוכל לקרוא בעצמי. כן, מהעילוי נשמת פעימה בקלולו, שהיום פקודת שנתה, רוח השם תנחנה תן עדן. ובכן, אנחנו בפרק לא, אנחנו כבר בפרק כף זין, אנחנו כבר בפרק כף זין. בעמוד קוף דלת. בעמוד קוף יוד. כן, אתה צודק. עמוד קוף יוד בעמודה השמאלית. בדיבור המתחיל ועוד. עמוד קוף יוד. בעמוד השמאלית. איזה ספר אתה מחזיק? נה, זה בדיוק זה. תסתכל בעמוד קוף יוד. זה אחרי קוף תת.
בגיל 90 אולי אני
יודע את
האלף.
דובר בעמודה השמאלית. כן, דיבור המתחיל ועוד. אנחנו עסוקים כאן באותות שעשה משה. אז דיברנו על מספר הסברים מדוע היו האותות האלה. והנה עוד פירוש, ועוד אמרו בשמות רבה. ולמה עשה הקדוש ברוך הוא שלוש אותות? כן, גם המטה, גם ידו מצורעת, וגם המים שהפכו לדם. נגד אברהם, יצחק ויעקב. ונראה. כאילו, זה דברי המדרש. מה פירוש דברי המדרש? ונראה כאילו שלוש אותות הראה להם מידת האבות. עכשיו, עוד לפני שנבין מדוע זה קשור לאבות, נשאלת השאלה, למה משה צריך לעשות אותות כנגד האבות? מדוע שהוא לא יעשה אותות כנגד כוכבי השמיים? או אותות כנגד רוחות השמיים, או כנגד דומם צומח חיים מדבר? כלומר, למה הוא צריך דווקא כנגד האבות? כי משה בא בשם אלוהי האבות. הוא אומר, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. אלוהי אבותיכם, אז תביא הוכחה שהוא האלוה של האבות. ו... לכן הוא עושה את האותות בסגנון הזה, סגנון שמורה על היותו שלוח על ידי אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. כי הנחש יש לו כוח אש שורף בארס, והוא נמשך ממידת יצחק, שמידתו אש, כן? הנחש שורף. גם אחד מהשמות של הנחשים זה שרפים, שרפים, כן, שרף. ראינו את זה בפרשת השבוע. עשה לך שרף. שרף יש גם בלטינית סרפנס, כן? שזה גם כן נחש, ורק שבלטינית לא יודעים מה המשמעות, רק בעברית כן יודעים, שון שורף. והצרעת כשלג, דבר זה נמשך ממידת אברהם, שמידתו המים והשלג הוא המים חסד, וממידתו מכת הצרעת. ולכן הולכך סבר עקביה בן מהללאל במסכת נגעים פרק א', מראות נגעים 72 כמספר חסד. כן, חסד בגמטריה, כמה זה בחסד בגמטריה? 72, כל הכבוד. שמשם יש איזה שתי ראיות, א', בגלל שהמהר"ל אומר את זה, ב', גם אפשר לספור שמשם מכות הנגעים נמשכים, וזה מידת אברהם. ואדם הוא טבע ממוצע, שיש בו חמימות אש וקצת לחות המים, כי כן מזג אדם, וזהו נגד מידת יעקב, אשר מידתו ממוצע בין אש ומים, כולל שניהם. ועוד כי אדם הוא עיקר האדם עצמו, וכתיב שופך דם האדם באדם, והוא מידת יעקב, ודברים אלו ידועים למשכילים בין ספק בהם. ולפי זה היו האותות, באש ובמים שמפחים, ובדבר הממוצע בין האש והמים. לכן זה כנגד אברהם, יצחק ויעקב, או אם נדייק פה יותר, יצחק, אברהם ויעקב. זה לא מכות, זה אותות. נכון. אתה אומר ככה, זה לא יפה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות עוד הצהרת לפני כולם, כי זה מראה את קלונו. שאלה טובה. נו, יש לך תשובה? אין לך תשובה? אז מה, אני צריך לעשות כל העבודה לבד? טוב, נמצא בעזרת השם. יכול להיות שהציבור לא יודע, אפשר להגיד לך שהוא יודע שזה בגלל שאמר לשון הרע. הציבור לא יודע, הוא רואה בזה אות.
יש לנו כלל שלא מזכירים עוונות ראשונים.
כן, לא מזכירים. לא מזכירים עוונות ראשונים. לעצמו. אבל יש פה צורך. הרב קוק כותב גם באורות התשובה, פרק ז', פסקה ז', כוכבית, שכאשר האדם עושה תשובה שלמה, אז זיכרון כל חטא ממלא אותו בשמחה עצומה מפני אור התשובה שמתגלה בהם. זאת אומרת שהוא, אדרבה, עכשיו הוא מבין איך שהחטא שלו הוא חלק ממערך כולל, הכרחי של המציאות וכו'. אז הוא מסתדר עם זה. הוא שמח על החטאים שלו. טוב, הלאה. ועוד, כי, איפה היינו? ולפי זה, לא, ויש לך לדעת, ויש לך עוד לדעת. כי שלושה האותות הללו, האלו, כל אות יותר חזק מן האחר. יש פה הדרגה. כי מה שנפח המטה לנחש, אין זה נס עומד כלל, שהרי סופו לחזור להיות כבראשונה. כלומר, זה נס לכמה רגעים, אבל בסוף חוזר להיות מטה. ואילו היה מטה נחש לגמרי, נמצא מטה אלוהים נפסד לגמרי. כלומר, זה קצת יהיה לא נעים שמטה האלוהים, שהוא דבר נכבד כל כך, הופך להיות נחש. ואף כשחזר להיות מטה, היה זה בריאה חדשה לגמרי. אלא מתחילה, כאשר נהפך המטה לנחש, לא היה ראוי להתקיים. ואף בשעה שהיה נחש, אין שם נחש גמור עליו. כלומר, הרי אפילו כתוב, ויבלע מטה אהרון את מטותם. כן? אז זאת אומרת שגם כשהוא נחש, הוא עדיין מטה. אבל הנס במה שנהפך היד להיות מצורעת ברגע אחד. אף על גב שחזרה היד כבראשונה. מכל מקום, בעת שהייתה מצורעת, הייתה מצורעת גמורה. כי דרך הצרעת דרכו לבוא ודרכו ללכת. ובעוד הצרעת שם, הוא צרעת גמור. כלומר, דווקא בגלל שהצרעת זה דבר שדרכו ללכת, אז כשהוא נמצא, אז הוא באמת נמצא. מה שאין כן מטה שעניינו להישאר מטה, אז גם כשהוא נהפך לנחש, הוא לא ממש נחש, הוא עדיין מטה. מובן? כלומר, הרעיות של הצרעת היא דווקא מעלה בה. אני חוזר, אני אסביר. אמר אומר ככה, מטה שהופך לנחש זה לא ממש נחש. למה? כי הוא יחזור להיות מטה. גם עכשיו הוא לא ממש נחש. משה מפחד ממנו והכל. אבל הוא לא ממש נחש. והראיה שבסוף הוא הופך להיות מטה. אז אם הוא בסוף חוזר להיות מטה, סימן שגם עכשיו הוא לא היה ממש נחש. הוא היה רק מטה. בסדר? מטה שקיבל אופי של נחש, אבל הוא לא נחש באמת. כי אם הוא היה הופך לנחש באמת, הוא לא היה חוזר להיות מטה. משה מפחד ממנו באותה שעה. בסדר? אבל אי אפשר להגיד על מטה שהפך לנחש, שהוא באמת נחש, שהרי הוא הופך למטה שוב. עד כאן, לא שזה היה בלוף, זה היה באמת הפך לנחש. אבל זה נחש לא ממש נחשי, זה נחש מתי כזה. הופך להיות מטה עוד מעט. בסדר? מה שאין כן, היד שהופכת לצרעת, בזמן שזה צרעת, זה באמת צרעת. אז מה אתה תגיד, אבל גם זה יהפוך להיות יד בריאה כבראשונה. נכון. אבל מאחר ודרכו של נחש להישאר נחש. ואם הוא לא נשאר נחש, אז הוא לא באמת נחש. מה שכן כן הצרעת שדרכה להיעלם. לכן, אף על פי שהיא עתידה להיעלם, בזמן שהיא נמצאת, היא באמת צרעת. ונתת את החילוק?
אפשר להגיד, אפשר להגיד את זה באופן כזה, שהנס בעצם במטה היה
אפשר גם את זה להגיד, אבל זה לא מה שהוא אומר. כן? הוא לא אומר מצד שזה טבעי או לא טבעי. הוא אומר מצד שזה דבר שדרכו ללכת או שאין דרכו ללכת. כן. אבל מכל מקום, אין זה שינוי גמור שהרי דרך הצהרת להיות נרפא, וכל זה שינו, שינוי גמור מינו הראשון אינו חזק כל כך. אבל הוויית המים דם היה שינוי גמור. שנשארו המים דם ולא חזרו המים כבראשונה. אז זה עוד יותר חזק. כן? המים הפכו ממש לדם ולא השתנו. ולפיכך אלו שלושה אותות, כל אחד ואחד נוסף על הראשון. ולפיכך כתיב, אם לא יאמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. כלומר, מה קרה שהאות האחרון יותר טוב? כי הוא יותר חזק בתור אות. ולמה יאמינו לאות האחרון יותר מן הראשון, לכן השלישי יותר מן השני? אלא מטעם אשר אמרנו, כי כל אות נוסף כמו שהתבאר. כשהרב לימד על מכות מצרים, הוא הראה כי מכת הדם היא כנגד אברהם. ואילו כאן המהר"ל מראה כי אות הדם הוא כנגד יעקב. לגבי יעקב, הוכיח הרב שהוא שייך לתיקון גילוי עריות. נכון. אבל מכת הדם שאמרתי שהיא כנגד אברהם, היא במכות ולא באותות. והראיה שבסופו של, שזה לא אותו הדבר, שהרי היאור חזר להיות מים כבראשונה אחרי שלושה ימים. אז זה לא אותו דבר. גם אם תאמר שזה בגלל שהאדם נשפך אל הים, לא משנה. אבל זה לא, אותה, זה לא אותו הדבר, זה מכה וזה אות. כן. הצרת, אתה אומר, זה הכי קשה?
צרת חשוב כמת. לכן עכשיו נתפלנו, מה זה אמת?
אתה אומר דבר כזה, צרעת חשוב כמת, אבל אדם זה המת. כן, כי הרי אדם הוא הנפש. ברגע שיוצא דמו של אדם הוא מת. אז יש הבדל אם מדובר בחשוב כמת לבין מת. זה מה שהוא הסביר לפני כן, שהמתה מיירה, הנחש מפחיד. הצרעת זה פגיעה, הדם זה מוות. ככה הוא הסביר לפני כן, בשיעור הקודם. נכון? טוב. גם לפירוש אשר נתבאר למעלה, כי המתה אשר היה לנחש הוא מאש שנעשה נחש שרף, וזהו חלק אחד בלבד, ושאך בזה אם לא יאמינו שיאמרו שלא נעשה הנס רק באש שהוא חלק אחד מן הנהפכים, יאמינו לנס הצרעת שבא מכוח מידת המים שהוא בהפך השני, והרי יש שינוי נמשך משניהם, כלומר זה כללי יותר. והיה אם לא יאמינו לשניהם בעבור שאין כאן עוד שהוא ממוצע בין שניהם, ואז יגידו שאתה מסוגל לעבוד רק בקצוות, לכך היו המים דם ביבשה, שזה ממוצע בין המים לאש, כי הדם חם ולח, חם ממזג האש, לח ממזג המים. ובשביל זה היו האותות בשני הפכים, בכל אחד ואחד, ובממוצע בין שניהם, והיו האותות בכל. ולכך ראוי להאמין. כן, כלומר, המערד מחפש איפה ההדרגה באותות. באותות מבחינת האמונה. אז מבחינת האמונה אנחנו רואים שהדבר נהיה יותר חזק וגם יותר כללי. כן, בהתחלה רק קצוות, בסוף בכולל. יש ומים, זה יסודות. כן, ויש מזגים. יש בפילוסופיה הישנה דיברו על ארבע יסודות ועל ארבעה מזגים. חם ולח, חם, קר, לח ויבש. כן, ואז עשו כל מיני מיזוגים כאלה. זה מאמפדוקלס במקור. כן. טוב. ומה שאמר, כאשר נעשה את היד מצורעת ויוציאה, והנה מצורעת כשלג, וכאשר חזרה להתרפאות נאמר ויוציאה מחיקו, נראה כי הצרעת מאחר שהיא טומאה, אין זה רק בגלוי. כי מקום בית הסתרים אינו טמא, וגם שם אין הטומאה בה. לכך כתיב, ויוציאה, והנה מצורעת. רק אחרי שהוא הוציא אותה, אז היא הייתה מצורעת. אבל כשהייתה בחיקו, לא הייתה מצורעת. אף על גב, דחיקו אינו מקום בית הסתרים. מה זה בית הסתרים? זה החללים של הגוף. למשל הפה. הפה זה נקרא בית הסתרים. לכן, אם יש לאדם, למשל, צרעת בתוך בית הסתרים, הוא לא תמה. הצרעת היא רק בחלק הגלוי של האדם. אז זאת אומרת, אבל חיקו, לכאורה, החק, זה לא אפילו חלק מן הגוף. אז מה אתה אומר שבגלל שזה היה בחיקו, זה לא היה מצורע? כיוון שאמר לו להכניס היד תוך חיקו, בית הסתרים הוא. זה כאילו בית הסתרים. אגב, מה זה חק? מה זה חק? מה? האזור הזה בגוף? זה לא כך ברור. הפשט של המילה חק, כנראה הכוונה כיס. כיס שלו, כן? הכיסים של הבגד, זה נקרא חק. ודבר מופלג בחוכמה. כי הטומאה לא באה רק מכוחות חיצונות לא פנימות. אבל בתארה כתיב, והיוציאה מחיקו, שמחיקו נתרפא. כלומר, כבר כשהיד הייתה בתוך החק, עוד לפני שהוציא אותה, כבר שווה כבשרו. והיוציאה מחיקו, והנה שווה כבשרו. זאת אומרת שהטומאה חיצונית, והטהרה עצמית לאדם. טהרה זה דבר אמיתי, יסודי, מה שאין כן הטומאה זה יותר שקרי, חיצוני. אבל רז"ל דרשו מזה דרשה נוספת, כי מידה טובה ממהרת לבוא ממידה של פורענות. שהרי במידה טובה נאמר ויוציאה מחיקו, ובמידה של פורענות נאמר ויוציאה, ולא מחיקו. כלומר, עוד לפני שהספיק להוציא. זאת אומרת שהמידה הטובה, שזה הריפוי, זה בא מהר יותר. והמבין עיקר הדברים יבין, כי הוא עצמו הטעם אשר אמרנו. כי הטהרה באה ממקום עליון נסתר, ולפיכך תוך חיקו באה הטהרה. ואילו הטומאה באה מכוח חיצון, ולפיכך כאשר נגלה באה הטומאה. וזהו עצמו שמידה טובה, שהיא הטהרה, ממהרת לבוא. כלומר, זה בעצם קשור זה בזה. ומה שהיה אומר, הווה ידך בחיקך, ולא באה המכה בלא זה כמו שאר המכות. לכאורה היה אפשר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להכות את משה בצרעת, היה צריך להגיד, תסתכל על היד שלך. למה צריך להכניס אותה ליד, ואז להוציא ולמצוא אותה מצורעת? לכאורה, מספיק שבחוץ יהיה מצורעת. כי היה צריך הכנה לדבר זה בפרט, כי היד שהוא בגופו של אדם, אמר הווה ידך בחיקך, כדי להביא השינוי ממקום נסתר, ויחדש פלא. להבדיל, זה מזכיר קצת את השפנים שיוצאים מן הכובע, נכון? נכון. שהפלא בא ממקום נסתר, גם כשזה טריק. כן? קל וחומר כשזה נס. כן. לא, זה בשפן עם הכובע, זה כדי לעשות רושם. האמתי זה גם בגלל שמבחינה טכנית הוא לא יכול לעשות את הטריק שלו אם הוא לא מכניס תוך הכובע. מה שאין כן, אצל הנס זה מסיבה אחרת. הנס בא ממקום נסתר, לכן צריך לעשות פעולה של הסתרה. כי לשון פלא הוא העלמה, מפני כי הנפלאות באים ממקום נסתר. ולכך יחדש הפלא כאשר יבוא היד למקום העלם, דהיינו חיקו. אבל בשאר האותות לא הוא צריך להכנה. שהמטה, כן, הוא לא הכניס את המטה למקום נסתר. שהמטה שהשליך אותו לארץ. וכן המים ששפך אותם לארץ. איזה פעולה. ועל ידי זה היה מחדש הנס. כלומר, ההשלכה כבר. אבל היד לא הייתה פעולה. ולפיכך אמר להכניס היד תוך חיקו. ולהוציא אותה. ודבר זה מבואר. כן.
הוא מסביר על עכשיו שכל העניין של הפעולה זה דווקא
בית
הסתרים.
נכון.
עכשיו הוא אומר, כל פעולה זה כבר מוציא את הנס.
נכון.
זה גם, הרים את ידך ודווך מדי בצרה.
נכון.
תיכנס לספר שלו.
נכון. אתה אומר, לכאורה, אם מספיק פעולה ולאו דווקא הסתרה, אז למה שלא יגיד לו, הרם את ידך, תשובה. להשליך את המטה זה גם סוג של הסתרה. כי ברגע שאני לוקח חפץ ואני שם אותו במקום אחר, הוא נסתר מן המקום שבו היה. כמו, מובן מה שאני אומר? זה כמו בהוצאה מרשות לרשות. הוצאה מרשות לרשות, זה המלאכה היותר מלאכתית מכל המלאכות. למה? כי החפץ היה כאן, עכשיו הוא לא כאן. אז הוא נסתר מן המקום שבו היה. כן? מה שאין כן... אתה רוצה? מה שאין כן... כשאתה מדבר על היד, כל מקום שבו היד הולכת, שם היא. כי האדם זה ידו. גם בהלכות שבת זה כך. כן? שידו של אדם נחשבת כארבע טפחים על ארבע טפחים. כלומר, זה כאילו המקום, הוא היד. ולכן זה לא עוזר שאתה מזיז את היד, כי אתה נמצא באותו מקום שבו היית. לכן צריך הסתר. מובן? טוב. זה אמנם לא כתוב, אבל זה מתבקש. ומתוך כך, מתוך שסיימנו את הפרק ה-27, אז נראה שמן הראוי לעבור אל הפרק ה-28. ככה זה נראה. ולכן זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו עוברים לעמוד קופיות ב', פרק 8-20, פרק כ"ח. שלום לרב, בוקר טוב, שבוע וחודש טוב. אם אני מבין נכון, אזי פעמיים נעשה נס עם הדם? אני חושב שמוכרחים להגיד את זה. זאת אומרת שבהתחלה משה עשה אות לעיני העם, ואחר כך הוא עשה מכה במצרים. אז מוכרחים להגיד שזה הפעמיים, לא? ככה נראה לי. טוב, פרק 8-20. אנחנו ממשיכים, כן, בדיונים. זה מאוד ארוך, השיחה הזאת בין הקדוש ברוך הוא למשה היא שיחה מכוננת. לכן אנחנו מעריכים בה, כן, כמו שהתורה העריכה בה. גם אנחנו רוצים להבין כל מה שנאמר שם. ויאמר משה אל השם, בי השם, האמת היא שמה כתוב בי אדוני, באלף דלת נון יוד, לא איש דברים אנוכי וגומר. אז זה פה, אנחנו נוגעים כאן בנקודה מאוד מעמיקה. הקשיים של משה בדיבור. משה לא יודע לדבר. ונחלקו המפרשים מה המשמעות של האי יכולת שלו לדבר. האם זה הגמגום? או שמה זה משהו אחר? אלה שאמרו שזה היה גמגום, אמרו, הנה כתוב מפורש. כבד פה וכבד לשון אנוכי. משה מדבר ככה. כן? אבל זה קשה היה להקבל שמשה יהיה בעל מום. אדם שהוא מבחר המין האנושי, הייתכן שיהיה בעל מום דווקא בנקודה שהיא מעלתו של האדם, שזה הדיבור. לא יכול להיות שמשה היה כזה. לכן יש, נטו פירושים אחרים לקושי הדיבור של משה.
כן.
כן. מה שאתה אומר זה גם הרב קוק אומר באחת מאגרותיו, שדווקא מי שנשלח לדבר בשם השם היה כבד לשון, להראות שזה לא מצד היכולת הרטורית שלו שהוא מרשים, כן? אלא דווקא בזה הוא בעל מום. ובכל זאת אומר דבר השם. כן. שמה יגידו, הוא ידע לשכנע, הוא דיבר יפה.
כן.
כן, אז יש גם דעה כזאת. יש מי שאומר לא, שמשה פשוט בא במגע עם תכנים כל כך עליונים, שהוא לא מצליח להוריד אותם למטה. גם זה אפשר להגיד. אם כי כתוב בסוף, אלה הדברים אשר דיבר משה. בספר דברים, שם הרי זה אחרי מות אהרון. כל התורה כולה כתוב, אהרון אחיך יהיה נביאיך. ואילו כשאהרון מת, אלה הדברים אשר דיבר משה. הוא דיבר לבד, כנראה שהוא לא הסתבך. כן, כלומר, שהוא עלה מדרגה או משהו השתנה שם. יש אפשרות נוספת לומר שלמשה יש קושי לדבר, כי כדי לדבר צריך להיות בעניינים, ומשה הוא לא בעניינים. מה פירוש הדבר? כשהוא בא אל פרעה, הוא לא מדבר בשפה של פרעה, הוא עברי. כשהוא בא אל בני ישראל, הוא לא מדבר בשפה של בני ישראל, הוא מצרי. כלומר, הוא לא שייך לא לפה ולא לשם. זה קשה מאוד להיות נשמע לציבור, להגיד להם, כלומר, הוא צריך להסביר להם את המסורת של אבותיהם ושפה של התרבות הכללית. אז זהו, זה בגלל הזהות המורכבת שלו, שהוא לא היה לא פה ולא שם, לא עברי, לא מצרי, לא מדייני, אז מה כן? כן, ולכן יש לו קושי. הוא צריך לדבר עם ציבור דובר יידיש במבטא גרמני ולומר להם שהוא נשלח כדי להגשים את המאוויים שלהם, והוא אפילו אין לו אפילו את הזקן של הרצל. כן? טוב, אז בואו נראה את הדברים. ויאמר משה אל השם, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי. יש להקשות. משה, שהיה לו כל המעלות, ואף שלמות הגוף היה לו, כמו שאמרו על קומתו, כן, שהוא היה גבוה, ובכל דבר, איך היה זה שלא היה איש דברים? והוא נחשב מן השלמות, הרי להיות איש דברים זה חלק מהשלמות האנושית. דע, כי מפני שהיה משה, אגב, יש אצל הפילוסופים, הם היו נוהגים, ביוחד אצל תלמידי אריסטו, לדבר בענייני פילוסופיה תוך כדי הליכה. הם קראו להם פריפטטים. פריפטטים הכוונה המהלכים. והמטרה שהייתה בדבר הזה הייתה לפתח את כישרון הדיבור, מה שנקרא כישרון ההופעה. כן, כלומר, הם היו עושים כל מיני דאווינים, תנועות ידיים, ומדברים בפתוס וכדומה. כל זה היה חלק מקניית מעלת החוכמה אצלם. כן, להיות איש דברים. ופה אין, תורת הנאום, זהו, נעלם פה. אז אומר, דע כי מפני שהיה משה רחוק מן החומר, ואין כוח בלתי נבדל מן החומרי, כמו הפה והלשון, כלומר, הלשון והפה, אלה הם דברים חומריים. שכוח הראייה והשמיעה, אין פעולתם בתנועה, רק במנוחה, כמו שהוא לאוזן ועין, שפעולתם במנוחה. וזה עניין שכלי, כי הגשמי פועל בתנועה, ולכך לא היה למשה כוח הדיבור שהוא גשמי. וזה הכוונה, כן, יש משהו שחסרים פה מילים. טוב, לא, זה לא חסר. זאת אומרת שהלשון מתנועע. למה נקרא הלשון לשון? לשון לש, ללוש, נכון? זה זז כל הזמן, לא נח. כן? אז זה תנועה, זה מהמאפיינים של הגשמיות. כן? פיים. מה ההבדל בין הפה ללשון? הפה זה החלל שבתוכו הלשון נע. למה שלא יקרה משהו אחד? למה אדם שנטלו לו את הלשון אין לו פה? זה בכלל לא אותו הדבר. הפה זה האפשרות להשמיע דיבור. הלשון זה האשמה עצמה. זה ההבדל בין האפשרות לבין המציאות. זה כמו שמשל בקבלה יש לך הצמצום והקו. כן, האפשרות לתת הוויה, שתהיה הוויה, ועצם ההוויה. שני דברים שונים. לגמרי. לא רואים בכלל את הקשר ביניהם. כמעט. איפה אנחנו? ואם קשה מה שיתבר לקמן אצל פה להם ולא ידבר, הוא... איפה זה לקמן? בענייני ההלל, כן? כשהוא יסביר את ההלל של ההגדה. ששם משמע כי הפה הוא עיקר האדם. מה אתה אומר לי? הפה זה דבר גשמי. עד רבה, אנחנו התרגלנו ביהדות בכלל, לראות את הדיבור כמעלה עצמית של האדם. כמה מדרגות יש בעולם התחתון? 4, נכון? דומם, צומח, חי ואדם. השאלה היא איך לכנות את האדם. אצל הפילוסופים היוונים, הנטייה היא לכנות את האדם בשם חי משכיל. והנטייה אצל חכמי ישראל היא לכנות את האדם בשם חי מדבר. יש הבדל בין חי מדבר לחי משכיל. מדוע היוונים העדיפו את הביטוי חי משכיל? בגלל שככל שדבר הוא יותר מופשט, הוא יותר נעלה. כן? הצמח יותר מופשט מן הדומם. החי מן הצמח, ההשכלה מן החיות. לכן רואים את מעלת האדם בזה שהוא משכיל. לעומת זה ביהדות, רואים את המעלה באחדות, ואילו המשכיל הוא נבדל מן החומר, אז אין אחדות. יש חומר מצד אחד, ויש שכל מצד שני. מה שאין כן הדיבור שהוא מקום המפגש בין ההשכלה לבין הגוף. לכן הגוף הוא ביטוי לאחדות העצמית של האדם, ולכן הוא עיקר האדם. נכון? אז אם כך, מה אתה אומר לי שהדיבור זה דבר כזה שפל, שאינו ראוי למעלתו של משה. אדרבה, ודאי שראוי וראוי, כיוון שזה עיקר האדם. עד כאן קושיית המהר"ל על דברי עצמו. מאיפה הוא מקשה? ממה שהוא כתב בהמשך, נכון? מכאן אגב ראיה שהוא לא כתב את הספר בצורה לינארית של פרק אחרי פרק, כי הוא כבר מתייחס עכשיו לדברים שהוא כתב בפרק מאוחר יותר. אלא הוא היה כותב כנראה פרק פה, פרק שם, ואחר כך מחבר. אז ואם קשה, מה שיתבר לכמן אצל פה להם ולא ידברו, ששם משמע כי הפה הוא עיקר האדם. אין דבר זה קשה למבין, כי הדיבור בעצמו אין ספק, כיוון שהוא על ידי תנועה, הוא פועל גשמי. אבל הוא על ידי שכל, שיודע לצרף הדיבור, וכמו כמו שהבינו ראיה מן התינוק, שיש לו הכלים שמחתכים הלשון, ואין לו הדיבור, יחסר לו צירוף הלשון. ולא היה למשה חסר, אלא חיתוך הדיבור, והוא בוודאי פועל גשמי. כלומר, בדיבור עצמו אנחנו מבחינים בין תוך וחיצוניות. התוך של הדיבור למשה היה. החיצוניות של הדיבור, דיינו הברק, לא היה לו. תראה, כי זה... כן, פועל גשמי, כן. מה אתה אומר? כן, כלומר, הוא לא ידע להתבטא. כלומר, הם גמגם, אני יודע מה... לא איש דברים. יש גם...
לא, האם היה לו כושר ביטוי, או שהאם היה לו איזושהי בעיה...
פיזית.
לקות.
כן, האם הייתה לו לקות, או רק בעיה של התבטאות. זה מחלוקת בין המפרשים. יש כאלה שאמרו כך, יש כאלה שאמרו כך. וכאשר תבין זה, תבין גם כן מה שאמרו רז"ל בפרק המפלת. כשהוולד יוצא לאוויר העולם, בא המלאך וסתרו על פיו, ומשכח ממנו כל התורה. למה אמרו סתרו על פיו? כי הוא זה אשר אמרנו לך, כי הפה שנעשה בו אדם חי מדבר גשמי הוא, משכח ממנו כל התורה. לכן צריך לסתור את הפה, כלומר את החלק הגשמי של הביטוי, כדי שהוא יוכל ללמוד. ופירוש זה, כי האדם מתחבר בו הנשמה אל החומר, ובעבור שאין הנשמה השכלית מחובר בו בחומר, דהיינו בעוד שלא יצא לאוויר העולם, אז נשמתו נבדלת, ואז היא שכלית לגמרי וידע כל התורה. ובעת יציאתו, נגמר בריאתו, והנשמה תתחבר לחומר. וכאשר תתחבר הנשמה אל הגוף, נעשה אדם חי מדבר, גשמי. וזה שמשכח כל התורה, שאינו שכלי לגמרי. וכן תרגם אונקלוס, ויהי האדם לנפש חיה, ואהבה לרוח חיה ממללה. כי האדם, מה?
יש קושי קצת בהסבר הזה.
שאלה יפה. אתה אומר ככה, הרי יש קושי לקבל שזה לא בא אצל אדם, שהתורה כולה היא גילוי של האחדות, ואצל משה היה ראוי שיבוא בצורה אידיאלית כל המעלות של התורה. יפה. אותה שאלה אפשר לשאול על זה שמשה פרש מן האישה. אמנם, כי הרי הפרישות היא מידה טובה, אבל לא מידה אידיאלית. המידה היותר אידיאלית זה הקדושה, שבה הוא כן מתחבר אל האישה. אז מדוע אצלו הייתה פרישות? שזה לכאורה מעלה נמוכה ביחס למה שאנחנו מצפים ממשה. תשובה. משה היה לו כל המעלות שמצויות אצל אדם גדול, רגיל, כולל מידת הקדושה. אבל הוא היה צריך להשיג מעלות עוד יותר עליונות מאדם רגיל, ולכן ביחס אליהן היה זקוק לפרישות. אז משה היה לו מן הסתם גם מעלת הדיבור, אבל ביחס למה שהוא צריך להשיג, התוכן של יציאת מצרים ומתן תורה שהוא תוכן עליון מאוד, ביחס לזה הוא היה כבד לשון. מובן? כי הוא עוד לא היה במדרגה של אדם הראשון. מובן? אז לכן מה שאתה אומר זה בהחלט נכון. זה מורה על כך שהעולם לא מושלם, ולכן משה לא יכול להיות מושלם גם כן. ברית הלשון, זה בדיוק העניין. סתרו על פיו זה כמו ברית מילה. ברית מילה בגוף, יש גם ברית מילה בלשון. ואז גם מצד אחד משכיח את התורה כולה, מצד שני זה עושה אותו אדם. חודש טוב, למה משה הלך גם הרגליים נעים, כנ"ל הידיים וכולי. תודה. לכאורה משה היה צריך גם להיות נכה רגליים, נכון? האמת היא שאמרו את זה על שמשון, ששמשון היה נכה רגליים. כן. מה?
בעיניים.
מה? שמשון היו לו עיניים, זה כן. הוא הלך אחרי עיניו. אבל השאלה אם לשמשון היו רגליים. אז חז"ל אמרו ששמשון היה משותק ברגליים. זה דבר מעניין, כי הוא גיבור כזה גדול, הורג את כולם, ויש לו קושי ללכת. כן? אז זה מסבירים, המקובלים, שזה בגלל מעלתו העצומה של שמשון, שהוא בבחינת אדם הראשון באמת. וזה מדרגה שהעולם לא ראוי לה. לכן הוא היה נכה רגליים. עכשיו, לגבי השאלה של השואל כאן, מדוע אם כן משה הלך? הרי גם הרגליים זה גשמי. כן, אבל ההליכה של משה זה לא עיקר משה. כן, בבקשה. לא, המכה על הפה זה כדי לפתוח את הפה. ממילא נפתח הפה, אני לא יודע.
מה שבפנים, מה שצריך להיות סגור, פתוח, או מה שצריך להיות סגור, קורה החיים ההפך, אתה מלוקר, גם אמרת
את הרגל. כן, נכון.
הייתי אומר, הוא רוצה לשכוח, אותו לא מכה על הראש, על המוח. אותו לא על הטבור, זה הפה שלו.
אני חושב שכשנותנים מכה על הפה, מרגישים את הפה. כלומר, הפה הופך להיות מורגש. כן, אבל אני מסביר לך. הרי מה גורם לשכחה של התורה? זה שאדם מודע לצד הגשמי שלו. אז כשנותנים מכה על הפה, הצד הגשמי פתאום מורגש. זה כואב. זה כואב, אז אני שוכח את התחום האחר. זה ככה זה עובד. זה כמו שאלים אתה תופס מישהו מעכב לו את היד. אם הוא לא למד קצת שליטה עצמית, הוא כל כולו משותק. למה? כי כל התודעה שלו מרוכזת ביד שאתה מעכב לו. לכן מה שצריך לעשות במקרה כזה, זה לדעת לעשות הבחנה. כואב לי, נכון, אבל איפה? רק פה. כל השאר משוחרר, אז אני יכול לתת לו בוקס בפרצוף.
התינוק, התודעה שלו מרוכזת בפה.
התינוק, התודעה שלו מרוכזת בפה, זה נכון. כן.
בפרט שהוא יוצא לאוויר העולם והוא צריך אוויר.
הוא צריך אוויר, נכון.
נפרד.
נכון, נפרד.
אבל למה צריך להשכיח לו את התורה?
למה צריך להשכיח לו את התורה? כדי שיעמול. אם הוא לא יעמול, אין לו קיום. לא, זה נכון, שאלה טובה.
עוד נכון.
מצד שני, זה שהוא ידע כל התורה כולה, זה מה שמאפשר לו ללמוד. כי אז הוא צריך להיזכר. מושג אפלטוני. כן, אפלטון אמר שכל לימוד זה היזכרות, ככה הוא קרא לזה, להיזכר.
חידוש אצלנו.
מה? כן, כן, הכל צריך להיות כבר, כן, זה, יש לו כל מיני פלפולים על זה, אפלטון, כן, להוכיח את זה שאדם נזכר. טוב.
אז יש הסכמה של חז"ל בעניין של אדם תמיד נזכר בעצם.
לפי המדרש הזה, כן, האדם נזכר. המדרש הזה מסכת נידה. כן, שהוא מאוד דומה להבדיל, למיתוס האפלטוני. טוב. כי האדם, צורתו חיבור הנשמה השכלית והגוף ביחד. ודבר זה הוא עצמו כוח המדבר, שהוא נשמה, עם הגוף. כמו שהתבהר, וכוח המדבר הוא גמר צורתו, וכל זמן שהוא בבטן, בבטן אמו, אין לו רוח ממללה, עד שהוא יוצא לאוויר העולם. והכאה הזאת, שהוא מכה על פיו, רצה לומר גמר צורתו. ונקרא זה הכאה על פיו, כי כן גמר צורה של כלי נקרא מכה בפטיש. המכה על הכלי בגמר מעשה, זהו גמר מלאכתו. כן גמר צורתו, שהוא חי מדבר, הוא נעשה על ידי גמר פיו, שהוא שם, ששם כוח הדיברי. והגמר היא הכאה, ושם נגמר ונעשה האדם מורכב מן הנשמה השכלית וגוף. וזה כי פועל הדיבור על ידי גוף. ואי אפשר זה בלא נשמה שכלית, כמו שאמרנו למעלה, כי התינוק שאין לו שכל, אינו מדבר. וכן הבהמה, יש לה כלי הדיבור, ואין בה דיבור. כי הבהמה אין לה נשמה שכלית. לכן, זה שיש אפשרות להשמיע קולות, זה עוד לא נקרא דיבור באמת. כן? עד שלא מתערב בזה הכוח השכלי. ובא לומר, כי גמר צורתו של אדם, שזהו גמר מלאכתו, נעשה בגמר פיו, שבו כוח הדיברי, ולכך כאמר, משכח ממנו כל התורה כולה שהיה קודם חיבור הנשמה השכלית בגוף, למד כל התורה והיה שורה בטובה כל זמן שלא היה חיבור לו אל הגוף הגשמי, וכאשר משה היה נבדל במעלתו לא היה נוטה אל הגשמי, כי אם אל מעלה הנבדלת היה חסר גמר פטיש זה. ולכך אף אחר שיצא לאוויר העולם ידע כל התורה ותחסרו מעט מאלוהים, לכך היה חסר לו דבר זה ואבן זה, כי הוא דבר ברור. כן, לפי זה יוצא שמשה מעולם לא שכח את התורה. לא שאם היית שואל את משה כשהוא בן שנה, האם הוא יכול לפתור לך איזו סוגיה הלכתית, מן הסתם שלא, אבל באופן פנימי הוא כאדם שלא שכח את התורה. מה? לא עזר לו בסוף להיות משה. בסוף, נו.
מה זה עזר שאתה? כמון?
בסדר, בכל זאת. לא, הוא לא רצה לנוק למשל מן הגויה. ואמרו חכמים, מרבה דברים, מרבה שטות. מה? כן, כאילו המכה לא הושלמה. ואמרו חכמים, מרבה דברים, מרבה שטות, כי הדיבור פועל גשמי, כי ברוב דברים ירחק מן השכל. ברוב דברים לא יחדל פשע. והנה התבהר לך מה שלא היה משה בעל פה ולשון, ורמזו דבר זה בעניין נעלם, כהדעית בפרק כמה דתענית, במה שימש משה בימי המילואים, רב כהנה מתנה בחלוק לבן שאין לו אמרה. יש פה שאלה. שלום כבוד הרב, אבל כתוב ששמשון הלך לפלישתים, אז איך נכה? למה נכה? וכי איך תפעם הנבואה, רוח השם, בכלי פגום? או בקיצור, מה הכוונה האמיתית בדברי חז"ל? חודש מקסים לרב ועם ישראל ולהתמוטטות הפיקציה הירדנית. לא יודע, קרה משהו עם ירדן? בסדר, לא נעיר על זה שהתמוטטות זה בטט וטט וטוב, בסדר, ואיך זה קודם, א' י' כ' וכו', לא, מספיק עם זה. אבל נכה רגליים, בסדר, אז האדם נכה, מה, הוא לא יכול לזוז? יש לו ידיים חזקות, כן? וגם היה משתמש בתור מנוף ברגליים שלו. כלומר, זה מראה לך את העוצמה של שמשון. ומה שכתוב, ותחל השם, ותחל השם, ותחל רוח השם לפעמו, שזאת הייתה נבואה בראשית הופעתה. לכן היא גם הייתה יכולה לחול בכלי פגום. והכלי, כשאחר כך התמלה, זה היה אצל בניהו בן יהוידע, שהיה נשמתו של שמשון, שאז נעשתה רוח השם, רוח שלמה. אז זהו, אז מה זה היה הסיפור הזה שבימי המילואים משה שימש בחלוק לבן ולא אמרה? כן, מה זה ימי המילואים? גם מה לא שאלת, אם ככה? יש הרבה דברים שאתה לא מבין, אז למה אתה לא שואל אותם? אז תעצור על כל מילה. הרי אני מלמד על מנת שאתה תדע. עכשיו, אני לא יכול לדעת מה התלמיד לא יודע. לכן אני קורא, מתוך ציפייה ותקווה, שברגע שמשהו לא מובן, שתלמיד יגיד, רגע, את המילה הזאת לא הבנתי. אתה לא עושה את זה, אז זה עבירה על דברי, על ההלכה שאומרת שכשתלמיד לא מבין, הוא צריך לשאול. נכון? אני באמת רוצה. אני באמת רוצה שתשאל.
אוקיי, מה זה כהה?
מה זה?
מה זה כהה? אחרי שגמרת את
זה, דעיתה. יפה. אתה שואל מה זה כהה דעיתה. יפה, מצוין. אני רוצה שתשאל. מדוע? כי ככה אתה תבין מטבעות לשון רבניות. נכון? זה מילה בארמית. כהה, כמו זה. כן, כה, זה כמו, זה. דעיתה שיש. כמו זה שיש. כמו הדבר שמצאנו. בפרק זה במילה בעברית. כמה ראשון, דתענית של מסכת תענית, דף י' א' עמוד ב', בסדר? הנה, אתה רואה? אין שום בעיה. לא, אני לא מסכים. אני חושב שאם אתה בא לשיעור, זה על מנת שאחרי השיעור אני אשאל אותך מה היה ותוכל להסביר. ככה זה, ככה זה עובד אצלנו. אגב, זה לא רק ביחס אליך, זה ביחס לכל אחד פה, כל השפנים האלה שמפחדים להגיד לא הבנתי. בעיה שלהם. כן, בבקשה, אדוני.
אני חולק עליך, אני לא חושב שאני שופן.
אתה צודק. אתה צודק. אני מצטער, לא. הביטוי שפן היה החלקת הלשון, אתה צודק, לא הייתי צריך לקרוא לזה שפן. אתה צודק.
נכון,
בדר ראש חודש, א' תמוז. אתה אומר, ראה, ראש חודש.
מכלול
אתה צודק, אבל... אתה צודק, רק שאני רוצה להזכיר, שכיוון שהזכרת שזה ראש חודש, בכל זאת, במזמור של ראש חודש, ברכי נפשי, אומרים שפנים מחסה לסלעים. סלעים מחסה, כן. סלעים מחסה לשפנים, זה מוזכר. מוזכר. כן, אבל זה כתוב, כתוב, כן? אגב, היה גם, היה בימי ירמיהו הנביא, היה שפן הסופר, שהיה אדם מאוד חשוב, שעל ידו נמסר ספר התורה שמצאו במקדש. צודק, צודק, צודק. צודק, רק רציתי קצת ללמד זכות על הביטוי השפן בכל זאת, איכשהו קצת, ללמד זכות.
זה הכלי, הדבר הכי טוב לראות עליו, ללמוד לראות.
יפה, כן, יש גם ברווזים. צודק, טוב. אז אם כך, אגב פנים, כהד היית פרק עמד את הענית, במה שימש משה בימי המילואים? בתורה מסופר שכאשר חנכו את המשכן, בהתחלה אהרון ובניו לא שימשו ככהנים, אלא משה הוא זה שעשה את העבודה במשך 7 ימים. כלומר, משה שימש ככהן גדול, אבל בלי בגדי כהונה. בגדי כהונה זה לאהרון ובניו. אז מה לבש משה באותם 7 ימים שבהם הוא פעל ככהן גדול? אומר התלמוד, רב כהנה, מתנה, כלומר היה שונה, בחלוק לבן שאין לו אמרה. יפה. זאת הסיבה שלא פירשתי את המילה אמרה, כדי שתשאל מה זה אמרה. אמרה זה מכפלת. כן? כלומר, זה חלוק פשוט ללא מכפלת כלל. רמז, אז זה דברי הגמרא.
כאילו שאין תפר או
שזה? אין תפר, כלומר, זה פשוט, פשוט שבפשוטות. כלומר, כבר מכפלת זה כבר איזה הרכבה. רמז על שלמות הנבדל השכלי בחלוק לבן. ולא היה לו אמרה, וראוי היה לשמש בזה. ודבר זה הוא מידתו, חלוק לבן שאין לו אמרה. שלא היה בעל אמירה. כן, אמרה מלשון אמירה. רק היה לו חלוק לבן, המורה על השכל, שהוא לבן וצח. ואין אני אומר כי מה שלא היה לו אמרה, רמז בלבד. מה שיקרא שפת הבגד, גם כן אמרה כמו הדיבור. כלומר, יש עוד דבר, הרי השפה של הבגד, שפה, פשוט דיבור, קצה. אבל יש לך לדעת, כי נקרא שפת הבגד אמרה, זה בארמית, כי הדיבור הוא גמר צורת האדם וסופו כמו שהתבהר. וכן, האמרה הוא תכלית וסוף צורת הבגד שהוא מידת האדם. ולפיכך ראוי למשה לשמש בחלוק לבן שאין לו אמרה. שימו לב, אגב, שהגרסה של המהר"ל בגמרא הייתה כנראה בחלק לבן. אבל אצלנו כתוב חלוק לבן. שהבגד הזה מתייחס לו וראוי לו במה שמשה היה חסר, הגמר שבו נעשה האדם גשמי. ובגד זה חסר הגמר גם כן, כי הרי מה זה בגד בלי מכפלת? בגד בלי מכפלת נפרם. ותדע כי, לכן יש פה חיסרון בהשלמה הגשמית. ותדע כי האמרה של בגד והדיבור, עניין אחד, שדרשו במדרש, ביצע אמרתו, זה פסוק באיכה, נכון? כתוב על הקדוש ברוך הוא שהוא ביצע אמרתו. אז מה אמרו חז"ל על זה? בצע פורפירה דילה. כלומר שהוא קרא את בגד המלכות שלו. אז אמרתו זה גם מה שהוא אמר וזה גם הבגד. הרי שמפרשים ביצע אמרתו שהוא לשון דיבור, ביצע פורפירה דילה. בגד שיש לו אמרה. והדברים ידועים למשכילים והבן. והבן, גם השפה של הבגד בצווארון, גם זה נקרא שפה. והיה פירושו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב. וספר גור אריה בפרשת צו, מי כתב את ספר גור אריה? המהר"ל. מה זה, על מה זה? פירוש על רש"י על התורה. תמצא פירוש אחר, אך כי הם קרובים. ודבר אחד, למבין אין שם. יש פה כמה שאלות. שלום, כולם מקבלים את אותה תורה במעימם? האם משה קיבל יותר ממה שאני קיבלתי? באמת שאלה מעניינת. התורה שלי שונה מהתורה שלך, או שזו אותה תורה? באמת, יש להניח שיש הבדל. לפי שורש הנשמה של האדם, לפי השליחות שלו. כן. נכון. לא רק, אבל שאלה במעי אמו, כשהוא עדיין לא יצא. אז ייתכן שגם שם יש איזה הבחנות. זה קשור להבחנות בין הנשמות בכלל. יש נשמה של יהודי, יש נשמה של גוי, וגם בין היהודים, וגם בין הגויים, יש חילוקי נשמות. כן? שורשי נשמות. ודאי שהגוי לומד את התורה, שלו, את התורה שלו. כן? הראויה לו, איך אתה יודע מה זה אומר בדיוק, אני לא בקיא בזה. כן.
סתם להשכלה כללית בשבילי בכל אופן, מחול שלחה לי מישהי ואומרת לי, ירמי, אתה לא יודע את התנך כמו הגויים בברזיל.
ככה היא שלחה לך?
ככה היא אמרה לי.
ואיך היא יודעת?
כי היא ראתה שהם מדברים יותר ממה שהיו.
אז זה לא אומר כלום. זה שהם מדברים זה לא אומר שהם יודעים.
עדיין, לא, אבל...
כלומר, יכול להיות שאדם מדבר.
שהיא לא יודעת, אז היא חושבת, זה הרי טבע של האנושות. מי שמדבר יותר על הארגז ואנגליה וכו', אז...
נכון.
וכו'.
ואיך, מה?
טוב, אבל לפירוש, שבא לה, יותר לא יגיד, זה תתא, זה ככה, זה... בטח השינוי.
כן, אבל זה תכונות טבעיות, כן, מן הסתם שגם בתורה, אתה צודק, אתה צודק. מן הסתם שיש הבדל בין התורה של כל אחד ואחד, לפי זה גם המשימה שלו משתנה. יש ביטוי כזה במשנה, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. לכאורה זה לא מובן. מה זאת אומרת? אבל אדרבה, כיוון שלכך נוצרתי, ואני עושה מה שלכך נוצרתי, ואחר לא עושה מה שהוא לכך נוצר, כי הוא לא למד תורה הרבה, אז אדרבה, אני צריך להחזיק טובה לעצמי. אלא הכוונה, אם אדם למד תורה הרבה, אז זה סימן שלכך הוא, אותו אדם, נוצר, שילמד תורה הרבה, לכן הוא לא צריך להזריק טובה לעצמו. ברור? יש אדם אחר שלמד תורה, אבל לא הרבה, אז זה סימן שלא לכך הוא נוצר. לכן, לא צריך להזריק טובה לעצמו. זה עוד ראיה לחילוק הזה, אני חושב. כן, בבקשה. טוב, עד כאן להיום.